ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מלמטה. אנחנו מתחילת המסכת ממליצים להצטייד בספר ציורים, ואנחנו ממליצים על הספר פירוש חי, ולקראת השיעור עכשיו מומלץ ציור מספר 54. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו פונים לשוליים תחת כותרת נושא. אתם רואים מעוין ומספר אחד, כיצד מערבין רשות הרבים. יהיה עוד מעוין, מספר 2, זה בעמוד ב', כיצד מערבין מבואות המפולשים לרשות הרבים. אנחנו נדגיש במשולשים את התנא קמא ו חנניה, פס כפול שנראה גם בהמשך, בית שמאי ובית הלל. הגמרא, תנו רבנן, כיצד מערבין דרך רשות הרבים? ויש כתשובה לזה כמה שיטות. עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורא מכאן. אנחנו מפנים לציור מספר 55. חנניה אומר, והוא מביא שיטות בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, עושה דלת מכאן ודלת מכאן, וכשהוא יוצא ונכנס נועל. זה בציור מספר 56. בית הלל אומרים, עושה דלת מכאן ולכי וקורא מכאן, ציור מספר 57. הגמרא כאן מתחילה קושיה ארוכה שממשיך לעמוד ב', בערך 12 שורות. הגמרא שואלת, ורשות הרבים מי מערבה? האם שייך להכין עירוב, להתיר טלטול ברשות הרבים? והתניא, יתר על כן, אמר רבי יהודה. כאן זה מקור שמכניס אותנו באמצע דיון, ורשי נותן את הרקע, ונסתכל ביחד ברשי, וגם שפירוש, הפירוש חי יהיה פתוח ציורי מספרים 58-59. אומר רשי, יתר על כן, ליאל מיני איירי בבונה עלייה מבית לבית שבשני צידי רשות הרבים. זה בציור מספר 58. וכן גשרים המפולשים לרשות הרבים, דשרי רבי יהודה לטלטולי תותי. רבי יהודה מתיר טלטול תחת אותו גשר, משום פי תקרא יורד וסותם בפרק הוגלות העיר, וכמר בבריתה, יתר הכן, אפילו אחד לקה פי תקרא. הבידה הוא יקל גם אם אין את התופעה של פי תקרא יורד וסותם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הועיל ועיקה שתי מחיצות מעל יתה, מחיצת הבית מכאן ומחיצת בית השני מכאן, סגי בתקנתה פורטה. ניתן להתיר גם בתקנה מועטת. עם הרקע הזה של הבנדו ברשי, נחזור לסוף וו עמוד א', אחרי שהגמרא שואלת האם ניתן באמת לערב רשות הרבים, והתניא, יתר על כן אמר רב יהודה. וממשיכים לעמוד ב', מי שהיו לו שני בתים משני צידי רשות הרבים, פירוש חי ציור מספר 60, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, או קורא מכאן וקורא מכאן, ונושא ונותן באמצע בין הבתים. אמולו אין מעווין רשות הרבים בכך. אז אנחנו רואים בפירוש שהחכמים אומרים שלא ניתן לערב רשות הרבים. כאן יש קטע שבסוגריים, ובשוליים אצל הכוכבית כתבנו סוגריים מראים, דעד כאן מסתיים עיקר הקושה, וניתן לדלג מיד לתשובה. בתוכן יש ניסיון לתרץ, אבל ללא הצלחה. בגמרה המסומנת אתם רואים את הקטע שמוקף בסוגריים בערך שבע שורות, אחריהם אתם רואים אמר יהודה הכי כמר, אז הוא מתייחס למקור התנאי שהיה קושיה על על רב יהודה, ו אולי ליתר דיוק קושיה על מה שאמרנו מקודם, האם ניתן לערב רשות הרבים, והרב יהודה מספק תשובה איך להבין את המקור שהוזכר מקודם. בתוך הסוגריים הגמרא אומרת וכי תימה בכך הוא דלא מערבה, מה שנאמר בסוף הברייתא, אין מערבין רשות הרבים בכך. המילה בכך משמש ניתן לדייק מזה שבכך הוא דלא מערבה, הבדלתות מערבה, וראינו את השיטה הזאת שעל ידי הצבת דלתות, למשל בעמוד א', שתי שורות מסוף עמוד, ראינו עושה דלת מכאן, וזה שימוש בדלת, ובית שמאי גם לפני כן דיבר על דלת מכאן ודלת מכאן. אז אולי התנא כאן מתכוון שבעשיית הלחי או הכור הזה לא מספיק, אבל על ידי דלתות זה כן יועיל. על זה הגמרא דוחה, ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה, חייבים עליה משום רשות הרבים. ויאמר אולה, הני אבולי דמחוזה, השערים של מחוזה, שערי העיר, אלמלא דלתותיהן ננעלות, חייבים עליהן משום רשות הרבים. אז רואים שלא מספיק בהצבת דלת, צריכים בנוסף לכך שיהיה ננעלות. רשי, אבולי דמחוזה, שערי העיר מכוונים זה כנגד זה, והיו בו בשישים ריבו, דיינו התיאור של רשות הרבים. ממשיך רשי, חייבין עליה, אלמה נעילת דלתות בעינן בכל לילה, ואחר קטני עושה דלת מכאן ולכי וקורא מכאן לבית הלל. אז איך נוכל ליישב את המקורות שראינו? ואני חוזר, פתחנו במקור שתחילתו כתוב כיצד מערבין דרך רשות הרבים, והיו כמה שיטות, אבל הקשינו ממקור אחר שאומר אין מערבין רשות הרבים בכך, והסברנו שהכוונה אין מערבין בכלל, אלא אם כן מדובר בדלתות הננעלות. כעת נחשוב לגמרא תשובה. אמר רב יהודה הכי כמר, הקשינו ממקור שכתוב פה אין מערבין רשות הרבים בכך, יש להבין אותו אחרת. כיצד מערבין מבואות המפולש, אני רוצה לתקן טעות שלי, המקור הקודם שנאמר בו כיצד מערבין דרך רשות הרבים, נסביר אותו כעת בצורה אחרת, ועקב ההסבר שניתן לא יהיה קושיה ממה שכתוב ארבע שורות מראש העמוד, אין מערבין רשות הרבים בכך. נשאר עם זה, אין מערבין רשות הרבים, והמקור הקודם שדיבר על כיצד מערבין דרך רשות הרבים זה הכי כמר, כיצד מערבין מבואות המפולשים לרשות הרבים. האפשרות לערוך עירוב מדובר לא ברשות הרבים, אלא במבואות המפולשים לרשות הרבים. זאת אומרת, צד אחד, קצה אחד של המבוי נפתח לרשות רבים אחד, והקצה השני נפתח לרשות הרבים אחרת. אז איך ניתן לתקן, לאפשר טלטול בתוך מבוי כזה? עושה צורת הפתח מכאן ולכי, וקורה, יש גרסה, או קורה מכאן. איתמר, רב אמר הלכתה כתנא קמא. בברייתא בעמוד א' ראינו כיצד מערבים דרך רשות רבים, אז הגמרא כאן פוסקת כתנא קמא, שהוא אמר עושה צורת הפתח מכאן ולכי וקורה מכאן. ושמואל אמר הלכה כחנניה. ראינו חנניה שהוא הביא שיטות בית שמאי ובית הלל. איבאי אלהו כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה הצורת בית מבליט שאלה זו היא צריך לנעול, נשאלה פעמיים. תחת הכותרת נושא שקדם לזה כתבנו למען דבאי תיקון דלת למבוי מפולש, האם צריכים לנעול אותו או לא. אנחנו חוזרים לגמרא. איבאי לו לחנניה אליבא דבית הלל. ראינו בית הלל דיבר על עשיית דלת מכאן ולכי ביקורה מכאן, אז לפי השיטה הזאת צריך לנעול, כלומר אותו דלת יחידי, או אין צריך לנעול. שהשמה, דיאמר וידה משמואל, אינו צריך לנעול. וכן אמר מתנה, אמר שמואל, אינו צריך לנעול. איקה דיאמרי, אמר אף מתנה, בדידי הווי עובדה היה מעשה איתי, ואמר לי שמוע בשמוע פסק לי, אין צריך לנעול. באו מיני מרב ענן, צריך לנעול או אין צריך לנעול? אמר להו רב ענן ענה, תא חזי, הני אבולי דנהרדה. אפשר לעזר בציור מספר 64 בפירוש חי. באותם שערים של אותו עיר נהרדה, תתימן עד פלגיהו באפרה. והיו תקועים או סתומים על ידי אפר, אומר רשי, ותימן עד פלגיה באפרה, סתומות עד חציין באפר, ואין אדם יכול לנועלן בפני האפר. ונחזור לגמרא. ואיל ונפק מר שמואל, ולא אמר להו ולא מידי, ושמואל היה שם, נכנס ויוצא, ולא אמר לאנשים כלום. אז משמע שאין צורך לנעול. הגמרא דוחה, אמר רב כהנא, ואפשר לעזר בציור מספר 65, הנח מגופות הווי. לא היו כולן פתוחות, אלא סגורות ופתוחות במקצת. אז בעצם מהמעשה הזה אי אפשר להסיק שלא נועלים, כי בפועל האפר עצר את הדלתות בצורה כזאת שהן היו כמעט סגורות. ממשיך הגמרא, כי עת הרב נחמן אמר פניוה לאפריו. רב נחמן אומר שהיו צריכים לפנות את האפר. למה כסף רחמן צריך לנעול? בזה שהוא הקפיד על כך שיפנו, שהאפר יהיה פנוי משם, סולק משם, אולי זה בגלל שרב נחמן מקפיד על כך שהדלתות יהיו נעולות. הגמרא דוחה לא, כיוון דראויות לנעול אף על פי שאין ננעלות. אז אנחנו ראינו מספר שיטות שלכולם אפשר לומר, אפילו אם אתה מציב דלתות, אין צורך לנעול אותם. הציור בפירוש חיים מספר 48, אנחנו ראינו את זה בשיעור הקודם, והסימון שאנחנו עומדים לראות, צורת פפיון, זה היה כדי לקשר את מה שראינו בדף הקודם עם מה שאנחנו נראה עכשיו. ההוא מבוי עקום. בסיפור הזה המבוי עקום הוא שונה בצורתו מהמבוי עקום שראינו בדפים הקודמים. כאן שני ראשיה פתוחות לרשות רבים אחד. ברשי יש גם כן ציור כזה, ובכל זאת אם יש לכם הפירוש חי, ציור מספר 48. אז היה מבוי עקום דהווה בנהר דעה, רמי עלי חומרי דרב וחומרי דשמואל. ומה היה התוצאה מכך שהטילו על המבוי הזה כדי להטיל טלטולו בשבת החומות של רב ושמואל, והצריכו דלתות. ונוסיף, הדלתות העמידו לפי רשי בשני עקמומיתו. כפי שאתם יכולים לראות בציור גם ברשי, יש העקמימות פעמיים, ושם העמידו דלתות. וההסבר לזה הוא כדלהלן. חומרי דרב דאמר בתורתו כמפולש, שמבוי עקום דינו כמבוי מפולש. וכאן שני פילושים דרשות הרבים יש. והשואל תגמרה, והמערב הלכה כתנא קמא, והתנא קמא שראינו בתחילת השיעור לא הזכיר דלתות. אז הגמרא עונה, נכון, כשמואל לגבי אותו מבוי עקום בנהרדעה שהצריכו דלתות, זה בעקבות שמואל דאמר הלכה כחנניה. ולפי חנניה ראינו שגם בית הלל מצריך דלת. הגמרא שואלת, ואמר שמואל תורתו כסתום, אבל בעמוד א' ראינו ששמואל אומר שהמבוי עקום דינו כסתום, אז אם כן אין צורך לדלתות. אז זה הגמרא עונה, כרב דאמר תורתו כמפולש. ועכשיו קושיה ארוכה, סימנו את הקושיה הזאת מצד הגמרא, וזה ממשיך עד זיין עמוד א', בערך 8-9 שורות. ומי אבדינן כתרי חומרי? מקודם הזכרנו שהסיבה שהעמידו דלתות באותו מבוי עקום זה בגלל שנקטו את החומרה של רב והחומרה של שמואל. האם ככה פוסקים הלכה? ומי אבדינן כתרי חומרי? והתניא לעולם הלכה כבית הלל, ורוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, כדברי בית הלל עושה. מכולי בית שמאי ומכולי בית הלל, מי שבוחר דווקא הקולות של בית שמאי והקולות של בית הלל, הוא נחשב או מוגדר כרשע. ומי שבוחר לפסוק כמו החומרות של בית שמאי ובית הלל, מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל, עליו הכתוב אומר, הכסיל בחושך הולך. אלא אי כבית שמאי ככולי הון וכחומרי הון, אי כבית הלל ככולי הון וכחומרי הון. צריכים לבחור שיטה אחת, ואז אתה פוסק כמו המקומות שאותו שיטה מחמירה, וכמו אותו, אבל כמו המקומות שאותו שיטה מקל. והתניא כוכבית שנמצא כאן אצל הגמרא מסביר את הסוגריים שאנחנו רואים כעת, סוגריים מראים. עד כאן הסתיים הקושיה וניתן לדלג לתשובות. בתוכם הגמרא מעלה קושיה אחרת ומתרצת. אז אם אנחנו נדלג, שאלנו מקודם, הייתכן לפסוק כשתי חומרות, של שתי שיטות, אתה נוקט את החומרות. אחרי הסוגריים אתם יכולים לראות פס כפול וגם מספור, ותחת הכותרת מבנה שם בדף זין עמוד א' כתבנו תשובות לשאלה איך פסקו כתרי חומרי. שם בדף זין רואים, לא ניכנס לתשובות עכשיו חוץ מהראשון. אמר רב נחמן בר יצחק, כולי כרב עבדוה, מה שפסקו בנהר דעה זה לא כשתי חומות, אלא הכל היה כשיטת רב. ימר אבונה אמר רב, הלכה ואין מורים כן. הלכה כמו התנא קמא, שבעיקרון לא צריך דלתות, אלא כחנניה, אני חוזר עוד פעם, הלכה בעיקרון לא צריך דלתות, אבל לא מורים כן, לא מפרסמים את זה, אלא בפרסום, פוסקים כחנניה שצריך דלתות. אנחנו כמובן נחזור על זה שנגיע לשם. בינתיים אנחנו מעלים קושיה על גוף הברייתא שלמדנו כאן בסוף וו עמוד ב', והגוף הקשיא אמרת לעולם הלכה כבית הלל, והדר אמרת הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה. אז זה לכאורה סותר. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו תוך הסוגריים, המטרה כעת הוא ליישב סתירה פנימית בתוך הברייתא. מצד אחד קטן ידוע לעולם הלכה כבית הלל, ומצד שני הוא רוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה. במבנה שמופיע כאן רואים צורת משולש, תשובות ליישב סתירה הנער. אז התשובה הראשונה לא קשיא, כאן קודם בת קול, כאן ואחר בת קול. כפי שמסופר בהמשך הפרק הזה, היסטורית יצא בת קול ואמר הלכה כבית הלל. אז מה שכתוב לעולם הלכה כבית הלל זה אחר שיצא הבת קול. מה שכתוב הרוצה לעשות כדברי בית שמאי זה קודם הבת קול. ממשיך הגמרא, והיא בית אימה אבה לאחר בת קול. אז אם כן, אם הבת קול אמר שהלכה כבית הלל, אז איך נסביר הרוצה לעשות כבית שמאי? אז אומר הגמרא, ואנחנו ממשיכים לדף זיין, ורבי יהושע היא, מה שכתוב רוצה כדי לעשות כדברי בית שמאי זה תואם בשיטת רבי יהושע, דלא משגח בבת קול. הוא לא פוסק, לא מקבל הנחיות מבת קול. והיא בית אימה הכי כמר. ברשי שורה הראשונה, והיא בית אימה הרוצה לעשות דה קטני, לאו בית שמאי ובית הלל דווקא נקט. על כוכך כבית הלל באי למעבד. בפועל צריכים לעשות כבית הלל. אז מה זה הרוצה לעשות? אלא הפלוקתא דשאר תנאי באלמה קאי. דפליגי באלמה בשאר מילי. כגון אלו מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כלומר, כי היכי דפליגי בית שמאי ובית הלל בדברי מחלוקתן. כלומר, מה שמוזכר בברייתא הרוצה לעשות כדברי בית שמאי, לא הכוונה למחלוקת בית שמאי בית הלל, אלא מחלוקות באלמה שיש שני ברי פלוטה, כמו שחולקים בית שמאי ובית הלל,
איך פוסקים במחלוקות בעלמא. זה המשך הדברים של של הברייתא, שבמקרה כזה אז אתה יכול לבחור לפסוק כשיטה זו או כשיטה זו, וכן הדברים שבהמשך, לא לנקוט את הקולות של שתי השיטות ולא לנקוט את החומרות של שתי השיטות. נקרא עכשיו בגמרא, ויבייתמה הכי כמה כל היכד משכחת תרי תנאי ותרי אמוראי. כל מקום שתמצא שני תנאים או שני אמורים, דפליגי עדדי, כאין מחלוקת בית שמאי ובית הלל, לא לבד ככולי דמור וכי כולי דמור, ולא כחומרי דמור וכי חומרי דמור, אלא או ככולי דמור וכחומרי אביד, או ככולי דמור וכחומרי אביד. אז בזה הסברנו את ה... מקור ההוא. מכל מקום קשיה, הקושיה הוא על נהודאה שהם עשו כתרי חומרות. כך אמרנו שבנהודא הטילו באותו מבוי עקום, אמרנו שהטילו דלתות בשתי עקמומיות שלו עקב נקיטת החומרה של רב והחומרה של שמואל, וזה ראינו אין לעשות. הגמרא עונה, אמר רב נחמן יצחק, כולי כרב עבדוע. מה שעשו לגבי אותו מבוי עקום זה כשיטת רב ולא תוצאה כנקיטת שתי חומרות. אמר רב הונה, אמר רב הלכה בעיקרון הוא כמו התנא קמא, שאין צורך לדלתות ואין מורים כן, אבל מבחינת פסיקה פומבית לא פוסקים כך, אלא כחנניה שמצריך דלתות. הגמרא שואלת, ולרב אדבר רבא, אמר רב, דאמר הלכה ומורים כן, שהלכה כמו התנא קמא וגם פוסקים כך, מאי איכא למימר? אז למה הטילו הצורך לדלתות? נשים לב שכעת יש תשובה ארוכה ו מסומנת בהתאם. אמר רב שיזבי, כי לא עבדינן כחומרי דבית רי, מתי שייך הכלל הזה שלא נוקטים את החומרות של שתי דעות? היכה דסתרי הדדי, כגון שדרה וגוגולת. כעת יש קטע שבסוגיים, אם נדלג נשמוע רצף הקריאה, אבל היכה דלא סתרי הדדי עבדינן, כמו במקרה של המבוי, אותו מבוי עקום שנידון כמפולש, שתי הדעות שהוזכו הם לא סותרים אחד השני. מה כן דוגמה לשתי דעות שהם, שהחומות שהם סותרים הדדי? אמרה הגמרא, כגון שדרה וגוגולת. בתוך הסוגריים שראינו מקודם אצל הכוכביות בשוליים, כתבנו סוגריים לשם דילוג כדי לשמור על רצף הקריאה, כמו שעשינו. בתוכם מובא הרקע לשדרה וגוגולת. אנחנו גם הוספנו ביאור קצר משלנו אצל הכוכבית למעלה מכאן. הדוגמה של שדרה וגוגולה, האדם צריך לקבוע מה נחשב חיסרון ולהיות עקבי עם קביעה זו בכל ההלכות, בין בדיני טריפות בין בדיני אוהל המת. אז הדוגמאות
שהזכרנו, שדרה וגוגולת, הם שייכים לתחום טריפות, שעניינו אכילת בשר, או איסור אכילת טריפה, ושייך גם לדיני תומת אוהל. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, אנחנו מציינים שהנושא שנמצא בתוך הסוגריים, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מה נחשב חיסרון בשדרה וגוגולת לגבי תומת אוהל. אם למשל השדרה וגוגולת חסרים, אז הוא לא יתאמה באוהל. ויש נפקמינה לגבי טריפה, שאם הבעל חי יש לו שדרה חסרה, אז הבהמה הזאת היא טריפה. כעת נחזור לגמרא. דתנן, שדרה והגוגולת, יש בציורים של הפירוש חי ציור מספר 66, השדרה והגוגולת שחסרו, ואז הם אינם מתאמים בועל. יש הרבה דוגמאות של דברים שונים שכן מתאמים בועל, כמו כזית בשר מנמת, שלד שלם, רוב עצמות 125, רוב עצמות של אדם, וגם העצמות האלו, השדרה או הגוגולת, אם הם שלמים הם מתאמים בועל המת, אבל אם הם נחסרו הם אינם מתאמים בועל המת. וכמה חיסרון בשדרה, מה נחשב חיסרון לגבי השדרה? בית שמאי אומרים שתי חוליות, ובית הלל אומרים חוליה אחת. ובגוגולת, בית שמאי נחשב החיסרון, בית שמאי אומרים כמלוא מקדח, בית הלל אומרים כדי שינטל מן החי וימות. אנחנו לא נתעכב על שיעורי חיסרון בגוגולת, נסתפק במה שכתוב פה. ויאמר רבי יהודה בן שמואל, וכן לעניין טריפה, מה שלמשל בעניין השדרה, מה נחשב, מה שנחשב חיסרון למנוע תומת אוהל, הוא גם כן נחשב חיסרון לאסור לאסור בהמה שחסרה בכך באכילה. ואלו דוגמאות של אפשרות לנקוט בשתי חומות. אם למשל אני פוסק, אני מתמקד יחד איתכם בשדרה, מה נחשב חיסרון? אז אם אני אומר שלגבי אוהל המת חיסרון הוא אך ורק בשתי חוליות, זה חומרה שצריך חיסרון משמעותי כדי שלא יתאמה באוהל. אז אם אני אומר כך שבדיני אוהל המת החיסרון הוא בשתי חוליות כמו בית שמאי, ולגבי טריפות אני אומר החיסרון כדי לאסור אכילתו הוא בחוליה אחת. אז אם היא חסר רק חוליה אחת, כבר אסורה. אז מי הזכיר חוליה אחת? בית הלל. אז זה דוגמה של נקיטת שתי חומות שסותרות הדדי. כי אם אנחנו נתבונן, כמו שהזכרנו מוקדם יותר, מה הגדר של חיסרון, אז תנקוט שיטה אחת ותלך בעקבותו באופן עקבי עד הסוף. אם אתה אומר שחיסרון הוא מוגדר בשתי חוליות, אז לגבי תומת המת הוא חומרה, כי אני אומר שהוא יתאמה באמת עד שיהיה חסר שתי חוליות. אבל לגבי טריפות, אני אומר שהוא לא נחשב טריפה כדי לאסור אכילה, אלא אם חסר שתי חוליות. אם חסר חוליה אחת, מותר לאכול. זה שיטת בית שמאי למשל, לחומרה ולכולה, לחומרה באוהל המת
לכולה בניין אוכל. וכן ההפך, אם היינו לוקחים שיטת בית הלל עד הסוף. והגמרא ממשיכה, אבל איך דלא סתרי הדדי? אם נקיטת שתי חומות הם לא מהווים סתירה אחד על השני, אבדינן, אפשר לפסוק כשתי חומות. נסתכל ברשי, אבל היכא דלא סתרן חומרי הדדי, כגון הכה, דפליגי בתרי מילי, דטליין בתרי תמי. מור מחמיר בהעקום, ומור מחמיר בהמפולש, ולא סתרן חומרי הדדי. אבדינן, אם יש דעה שמחמירה באיך להתייחס למבוי עקום, מה טוב, אז אתה פוסק כמו ההחמרה שלו בהתייחסות למבוי עקום. ואם אתה נוקט כחומה בעניין פילוש, מה טוב, אין כאן שתי הלכות שסותרות זו עוד את זו. הגמרא ממשיכה עם קושיה נוספת, ואיך זה סתרי הדדי לא אבדינן? האם זה באמת נכון לומר שאם שתי החומות הן סותרות בכל זאת לא עושים כך? מה תברב משאר שמעשה ברבי קיבה שליקט את רוג באחד בשבט ונהג בו שני איסורים, דהיינו מעשר עני ומעשר שני, אחד כדברי בית שמאי שהוא חושש או אומר שראש השנה לאילנות הוא באחד בשבט, ואם אנחנו מדברים על השנים בין שנה השנייה לשנה השלישית, אז אם זה ראש השנה לשנה השלישית, אתה מפריש מעשר עני. ואחד כדברי בית הלל, זה אומר שעוד לא הגיע שנה השלישית, כי לפי בית הלל ראש השנה לאילנות זה בט"ו בשבט. אז הגיע אחד בשבט, וראינו רבי עקיבא הוא מפריש גם מעשר שני וגם מעשר עני, וזה בעצם החמרה מצד רבי עקיבא, כי הוא נוקט את החומרות של בית הלל ובית שמאי בזמן שהם סותרים זה את זה. במה הם סותרים? מהו ראש השנה לאילנות? תבחר, או ט"ו בשבט או אחד בשבט. והנה רבי עקיבא עשה כשניהם. הגמרא עונה, רבי עקיבא גמרי המסורת שלו, הקבלה שלו, הסתפק לי, היה לו ספק ולא ידע אי בית הלל בחד בשבט אמור, אי בחמישה בשבט אמור. רבי עקיבא רצה לפסוק אך ורק כבית הלל, אבל מה לעשות? הוא היה מסופק מה אומר בית הלל בקשר לראש השנה לאילנות, וכאמור בין שנה שנייה לשנה שלישית מתוך שבע השנים של שנות השמיטה, המעבר הזה הוא מעבר בין מעשר עני ששייך בשנה השנייה ומעשר שני, זה שייך לשנה השנייה, ומעשר עני מפרישים אותו במקום מעשר שני בשנה השלישית. והוא, רבי עקיבא, פשוט היה ספק מה אומר בית הלל, ועבד הכה לחומרה והכה לחומרה, ועקב כך הוא, רבי עקיבא, הפריש מהאתרוג מעשר שני ומעשר עני. עד כאן שיעורנו להיום.